דף פיזב עמוד ב' במשנה. אומרת המשנה שניים ששלחו שני גיטין שווים ונתערבו, נותן שניהם לבוא ושניהם לבוא. לפיכך, עבד אחד מהם, הרי השני בטל. אנחנו מדברים על שני גטים, שמו כשמו, שמה כשמה, ועל פניו כרגע בגט עצמו אין שום הבדל בין הגט הראשון לגט השני. בפועל שליח אחד לוקח את שני הגטים, כשהוא לקח את הגט הוא ידע מה מיועד לאלף ומה מיועד לגברת ב'. בפועל בדרך התערבו לו הגטים, ועכשיו הוא לא יודע מה לתת למי, ואין לו סימנים בדבר. אומרת המשנה, יש לי פתרון פשוט. הוא לוקח את שני הגיטים, נותן לגברת א', את השניים עוד פעם חזרה לגברת ב', ממו נפשוך, הרי יש פה גם גט אחד ששייך לה, וממילא היא מגורשת. המסקנה, לפיכך, אם עבד אחד מהגיטים, אז אין לי מה למסור לה את הגט. כי אם אומר הרן, אני אמסור לכל אחת את אותו גט שעכשיו בידי, אז בעצם כל אחת תהיה ספק מגורשת. ממשיכה המשנה ואומרת, חמישה שכתבו כלל בתוך הגט, איש פלוני מגרש פלונית ופלוני פלונית, והעדים מלמטה, כולם כשרים וינתן לכל אחת ואחת. הגמרא תברר לנו מה זה נקרא כלל, כי תכף ומיד אומרת המשנה, היה כותב תופס לכל אחד ואחד. והעדים מלמטה, עד שהעדים נקרין הם או כשר. יש לנו כלל ויש לנו תופס. מה זה? הגמרא תביא מחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש. אבל כתוב פה שאם יש לנו גט אחד, נייר אחד, נייר אחד, ובנייר הזה מופיעים לנו חמישה זוגות, ואני הולך ומוסר את הנייר לכל אחת ואחת בנפרד, אז אם זה צורה של כלל בתוך הגט, אז אנחנו באים ואומרים שכל החמישה מגורשים. יענו, כל החמש נשים מגורשות. אם אבל זה נעשה בצורה של תופס שנברר מהו, אז אנחנו באים ואומרים שרק אחת שהעדים הם סמוכים לאותו גט, היא המגורשת. ושאר הנשים שהעדים לא בסמיכות לגט שלהם, אינן מגורשות, דין מאוד סתום, הגמרא תברר. ראשית שואלת הגמרא מנתנה, אמרת בריש השניים ששלחו שני גיטים שווים ונתערבו, נותן שניים לזו ושניהם לזו. שואלת הגמרא מנתנה, מי זה התנה אצלנו במשנה שסובר שיש כזו תקנה לתת את השני גיטים לזו ושני גיטים לזו? אמר אביר מיד לא כרבי אלעזר. דאי רבי אלעזר, כיוון דאמר עדי מסירה קרתי, הלא ידה בהי מיני הוא כמגרשה. אומרת הגמרא דבר כזה, יש לנו מחלוקת רב לזר ורב מאיר, האם עדי חתימה קרתי או עדי מסירה קרתי. התורה אומרת, וכתב לה ספר קריטות ונתן בידה ושלחה מביתו. עד היום דיברנו שלפי רבי אלעזר, כשאני אומר עדי מסירה קרתי, זאת אומרת שכשהתורה אומרת וכתב לה, זה מתייחס לכתיבה, וכתיבה צריך לשמה. חתימה אין לנו דבר כזה. מאידך יש לנו עדת רב מאיר שרמר סובר עדי חתימה קרתי, אז עיקר הגט זו החתימה, אז וכתב מתייחס לחתימה, והיה עד היום. מחדש את הגמרא אצלנו שאותו רב לבר סובר שלא רק כשאני אומר כתיבה הכוונה היא שצריך כתיבה לשמה, אלא צריך וכתב ונתן לה. צריך שגם הכתיבה וגם הנתינה תהיה לשמה, דהיינו נתינה מבוררת. ואם בזמן הנתינה לא ברור לי באיזה נייר אני מגרש, אז חסר בה ונתן, אז האישה הזאת איננה גרושה. אם ככה, בכך שהמשנה היא לא רבי לזר. נתינה לפולם כולם צריך, אבל לא צריך נתינה מבוררת. זאת אומרת, אם... וזה לא מופיע. לא שאתה לא צודק, הוא צודק. הרי כתוב וכתב, ואחרי זה אני כתוב ונתן. אבל אז לכאורה המשנה זה לא כחד. אז בעצם באה הגמרא ומחדשת שלפי רב לאזר שמה? ודאי. והשדי מסירה קרתי, אז בעצם מה זה ידי המסירה? אלה שרואים את הנתינה. אז ממילא כשאני אומר שהדגש זה בידי מסירה, צריך שיהיה מסירה מבוררת. ואם זה לא מבורר בשעת המסירה, ולכן זה היגיון שזה קיים ברבי אלעזר יותר מאשר בדעת רבי מאיר. לכן אומרת הגמרא, בהכרח המשנה זה לא כרבי אלעזר. לא, מה פירוש? לא, אבל אם אני צריך נתינה מבוררת, הרי מה הוא אומר? ישנה מחלוקת או לא? אני אגיד איפה זה נמצא, אבל זה לא משנה כל כך לנו כרגע. יש וכתב ויש ונתן. המחלוקת עד היום, לפי הבנתנו, התבססה במונח וכתב. האם זה הולך על הכתיבה או על החתימה? לא התייחסנו למילה ונתן. אין מישהו שאומר שאפשר לגרש אישה בלי לתת. אז זה לא סותר לבוא ולומר שלפי רבי אלעזר צריך נתינה לשמה. רק מה זה וכתב? אז וכתב מתייחס לכתיבה. ולפי רב מאיר צריך נתינה לשמה, רק מה זה וכתב זה החתימה. זה היה צריך להיות הפשט הפשוט. עד היום בכלל לא דיברנו על המושג ונתן, דיברנו רק על הוכתב. על הוכתב, עדי מסירה ונידון אחר. למה יפה? בא עכשיו. כי זה לא הנידון, זה לא הנידון, כי יש גזירת הכתוב. אבל ברור שזה לא מבורר במה היא מתגרשת. ודאי, אבל אני צריך שיהיה נתינה מבוררת. עוד פעם, אני לא צריך אישה גרושה מבוררת. אם הנידון היה על האישה אם היא גרושה, אז אתם צודקים. אז ברגע שיש פה נתינה ליד האישה של ודאי גט, היא ודאי גרושה. אבל התורה מדברת על ונתן, והנתינה צריכה להיות נתינה מבוררת. וכשאני נותן את הנייר, אני לא יודע במה אני מגרש. לא יצויר והיה לי פה שטרי מחר ושטרי הלוואה וגט, אז יש פה נתינה מבוררת, כי אני יודע מי הוא המגרש. אבל מכיוון שפה אני לא יודע במה נעשה הגירושין, סובר המן דאמר הזה בגמרא, שהוונתן מתייחס באמת גם לנתינה. ולכן, בהכרח שהמשנה שלנו דלא כרבי אלעזר, וזה הרשי האחרון בעמוד, שרשי אומר, הלא ידי עדי מסירה בהי מיני ומגרשה, ואין זו נתינה לשמה מבוררת. ורבי אלעזר, כיוון דחתימה לשמה לא בין, על כוחך לשמה דכתיב בקרא, הכתב ונתן קאי. מה שאין כן לפי רב מאיר, לפי רב מאיר הרי בכל חתימה אין מצב שזה יהיה מבורר, ולכן הנטייה היא לדעת רבי אלעזר. הרי כל פעם שעדים חותמים על שטר, הם מכירים את האישה? ודאי שלא. איפה אמרנו שצריך להביא את האישה בזמן החתימה? הרי הבעל כותב לה במדינת הים, והשליח לוקח את הגט ונותן לאישה. מי זאת האישה שעל זה חתמו העדים אליהם ידיעה? הם לא צריכים גם לדעת. אני צריך רק שיהיה חתימה לשם האישה המתגרשת, וידיעה שהבעל עשה את זה לשם האישה המתגרשת. אומרת הגמרא, אביי אמר, אפילו תימא רבי אלעזר, אפשר לקיים את המשנה גם על איבא דרבי אלעזר. אימא דבאי רבי אלעזר, כתיבה לשמה, נתינה לשמה מבאי. ונחמה, מכל מה שאני צריך, אני צריך כתיבה וכתב לה. לא כתוב ונתן לה, אז הנתינה באמת לא צריכה להיות לשמה. אז עצם הדבר שבוודאות נתתי לגט, גם כשאני לא יודע מי הוא המגרש, אבל ברור שיש פה את הגט שנכתב לשם האישה המתגרשת, זה מספיק בשביל לבוא ולגרש את האישה. ואז אם הוא נתן שניים לבוא ושניים לבוא, הרי היא בוודאי מגורשת על איבא דכולי עלמא. נכון שלאל בדעת רבי מאיר, תוספות בדף ד' כבר כתב שצריך שיהיה מוכח מתוכו. כשאני לוקח את הנייר, צריך שיהיה ניכר מתוך הנייר שעליו חתמו העדים לאיזה אישה זה הולך לתת. ואז באמת תוספות אומר שמדובר באופן שהיו משולשים. זאת אומרת, כתוב פה ראובן בן יעקב בן יצחק וראובן בן יעקב בן אברהם. אבל השליח שנותן לא יודע. אז בשטר עצמו זה מוכח מתוכו. אבל הוא, השליח, לא יודע לאיזה אישה לתת. ולכן נותן שניים לבוא לשניים לבוא, זה לא חסרון. הרן, הרשב"א, חולקים על זה. הם אומרים שלא צריך שיהיה דין של מוכח מתוכו. אומרת הגמרא, יש פה עוד קושייה שכל הראשונים עומדים עליה, אבל אנחנו לא מתעכבים, לפי שיטת הריף. הריף לומד בדעת רבי לזר שצריך שיהיה או כתיבה או חתימה, או עדי מסירה או עדי חתימה. זאת אומרת, מה שכתוב עדי מסירה זה אף עדי מסירה קרתי, הזכרנו אתמול, ואז לכאורה קצת קשה, הרי עדי חתימה מוסר לשתיהם, אז מה החיסרון לפי רבי לזר? הראשונים עומדים על זה. חמישה שכתבו כלל, למדנו במשנה שיש מצב חמישה שכתבו בצורת כלל, יש חמישה שכתבו בצורת תופס, חמישה שכתבו בצורת כלל כולן מגורשות, צריך נתינה לכל אחת ואחת, ויש לנו מצב של חמישה שכתבו תופס, שרק אלה שהעדים חתומים עליהם, דהיינו התופס האחרון, רק הם מגורשים. שואלת הגמרא, יחידה מכלל, יחידה מתופס, תבהיר לי את הדברים, על מה אתה מדבר? אמר רבי יוחנן, זמן אחד לכולן זהו כלל, זמן לכל אחד ואחד זהו תופס. לא מבורר פה כרגע מה בדיוק דעתו של רבי יוחנן. כתוב פה דבר כזה, אם לכל החמישה בגט יש זמן אחד, זמן אחד, ועל זה העדים חתמו, אז בוודאי העדים חתמו לכולם, ולכן נתינה לכל אחת ואחת היא מגורשת. אם יש זמן לכל אחד ואחד, אז העדים אולי חתמו רק על התופס האחרון, ולכן רק אלה שהעדים נקראים ממו, שם האישה תהיה מגורשת. או, לכן אמרתי, כרגע, עד שאנחנו לא לומדים את הגמרא, לא מבואר פה בדעת רבי יוחנן מה זה נקרא זמן אחד ומה זה זמן לכל אחד ואחד. האם כמו שהוא מציג, כתוב לנו זמן אחד, בכל תופס ותופס מופיע א' תשרי, או שמה זמן אחד, פרושה של דבר כתוב רק זמן אחד, א' תשרי פעם אחת, ואז כמובן מה זה יהיה זמן לכל אחד ואחד? לא יודע, הערה, לא יודע. ורש לקיש אמר, אפילו זמן אחד לכולה נמיה ותופס. פה זה קצת מתבהר יותר, כאן יש רש"י. אומר רש"י, מה זה אפילו זמן אחד לכולה נמיה ותופס? לכל אחד ואחד, לפסול העליונים. הואיל והזכיר שם איש ואישה יחד, לכל אחד ואחד, אבי כל אחד גט לעצמו, ונמצא אחרון מסיק בעדות ואין עדים מעידים עליו, אלא עליו. זאת אומרת, לפי רש"י נראה שיכול להיות שכל אחד יש לו זמן לעצמו, וכולם זה אותו תאריך. ואם כולם אותו תאריך, זה עדיין חיסרון. זה לא נקרא כלל, זה נקרא תופס. נו, אלא היחידה מכלל, אז מה זה נקרא באמת כלל? שכולם מגורשות, דכתב, לפי ריש לקיש, אנו פלוני ופלוני, גירשנו נשותינו פלונית ופלונית, דהיינו שכל הגברים, חמישה גברים, מוזכרים בזה אחר זה, וכנגדם חמש נשים מוזכרות בזו אחר זו, וזה יהיה המצב שכולם מגורשים. נקודה. אומרת הגמרא, מה תקיף לרבי אבא לרבי יוחנן? לאותו רבי יוחנן דאמר זמן אחד לכולם זהו כלל, ליחוש דיל מקי חת מוסעדי אבת ראו דחתימי. ואם אתה רוצה דוגמה לדבר מלוטניה, עדים חתומים על שילת שלום בגט פסול חיישינן שמה על שילת שלום חתמו. אומרת הגמרא, הרי לפי הבנתנו מה זה נקרא זמן אחד לכולם לפי דעת רבי יוחנן? זמן אחד, זאת אומרת אותו תאריך, אבל לכל אחד בנפרד, כל תופס יש לו את התאריך, רק וזהה בכולם. אז רגע, יש לנו דין, אם יש לי גט ובסוף הגט מופיע דרישת שלום ומתחת לדרישת שלום מופיע חתימה, רש"י אצלנו אומר דרישת שלום בשלומו של הבעל, טוהרן מביא בשלומה, אבל כך וכך יש דרישת שלום, אני חושש שהעדים חתמו על דרישת שלום, בכלל לא על גט, ולכן הגט הזה הוא גט פסול. אז גם פה נאמר שאולי העדים חתמו רק על התופס האחרון, איפה שהם קרובים לדבר, אבל בשאר התפסים הם לא קשורים. אז סמך מה אתה, רבי יוחנן אומר שכולן יהיו מגורשות? אומרת הגמרא, להביא איתמר עלה, אמר רבי אבאו, הרי על הברייתא הזאת אמר רבי אבאו, לדידי מפר שלי מיני די רבי יוחנן, קיבלתי פשט מרבי יוחנן, שאלו פסול ושאלו כשר. הרנה מדכתיב ופלוני ופלוני ופלוני, אומרת הגמרא, ותלוי אם יש וו החיבור או אין וו החיבור. איפה שיש וו החיבור שמחבר בין הגט לדרישת שלום וגט כשר, איפה שאין וו החיבור וגט פסול. אותו דבר אצלנו, אם יש וו החיבור זהו כלל, ואז כל הגיטים כשרים, כי בוודאות החתימה עולה על הכל. איפה שאין לנו וו החיבור, אין אכן עמי אני חושש, אפשר שזה נכתב רק על התופס האחרון, ואז עד שהעדים נקראים ממו כשר, אין שאין העדים נקראים ממו פסול. זה רש לקיש. עכשיו אנחנו חזרנו לרבי יוחנן, עוד מעט נתמודד עם רש לקיש. זה רבי יוחנן, הגמרא אמרה את הדין והגמרא פונה ושואלת הגמרא מיד ותו לרבי יוחנן. יש לי עוד שאלה לרבי יוחנן, דאמר זמן אחד זמן לכל אחד זהו תופס, אם ככה מהי עירייה משום תופס ותיפוק לידי הבלי נכתב ביום ונחתם בלילה. רואים שהמקשן בדעת רבי יוחנן הבין שזה הולך ככה, על הזוג הראשון מופיע ביום א' לחודש תשרי, הזוג השני ביום ב' לחודש תשרי, הזוג השלישי ביום ג', הזוג הרביעי ביום ד', הזוג החמישי ביום ה', ולמטה מופיעה החתימה. אומרת הגמרא עזוב, גם אם היה וו החיבור, מה כתוב פה? זמן לכל אחד ואחד, זהו תופס. אז מה החיסרון? שיש זמן לכל אחד בנפרד. שואלת הגמרא, תגיד לי הרבה יותר פשוט. זה הבעיה, כי זה תופס, כי זה מחולק לכמה וכמה גיטים, וכל גט כביכול נקרא לעצמו. ואז אני חושש שהעדים חתמו רק על התופס האחרון. גם אם אני ידע בידיעה ברורה שהעדים התקבלו לתופס הראשון, זה לא יעבור. כי הרי יש מושג שנכתב ביום ונחתם בלילה, ואין לך מקרה גדול מזה. הרי פה זה נכתב ביום א' והחתימה ביום ו', בוודאי שזה גט פסול. אומרת הגמרא, אמר למר קשיש אמרי דרב חסדא לרב אשי, הכי אמרים המשמי דרבי יוחנן, דכתיבו בחד בשבא בחד בשבא. עונה הגמרא, עונה הגמרא, באמת אצלנו מדובר שכולם מופיעים על אותו תאריך, אבל המפריד זה התאריך בין קבוצה לקבוצה, בין זוג לזוג. אז במקרה כזה שיש לנו את אותו תאריך והוא המפריד בין זוג לזוג, זהו תופס. ואם היה זמן אחד לכולם, אז אני אומר שזה נקרא כלל שכולם מגורשות. זהו תופס. מסביר רבי יוחנן מה זה נקרא תופס. כשיש תאריך, אפילו אם הוא זהה בין כולם, אבל זה תאריך לכל אחד ואחד, זהו תופס. פה אני חושש שמכיוון שכל אחד יש לו זמן, אז יכול להיות שהעדים חתומים רק על הזמן האחרון. אין לי משהו שמחבר בין כולם. אם יש לי כותרת אחת לכולם, אז אני בא ואומר שהעדים האלה שחתומים למטה, הם חתומים על כל מה שמופיע בנייר. אם לכל אחד יש תאריך, אפילו שזה תאריך זה, אבל לכל אחד יש תאריך לעצמו, אז אני יש לי מקום לחשוש שהעדים חתמו רק על הנופח האחרון, על החלק האחרון. ולכן רק אלה שנקראים ממו, זהו גט כשר. אמר לרבינה לרב אשי, לרש לקיש, דאמר זמן אחד לכולם נמי תופס אבי. אבי יחידה מכלל, שאלנו, דכתיב בי הכי, אנו פלוני ופלוני, גירשנו נשותינו פלונית ופלונית. שואלת הגמרא, נמצאו שתי נשים מתגרשות בגט אחד, והתורה אמרה וכתב לה ולא לה ולחברתה. שואלת הגמרא, כל אישה צריכה לקבל גט לעצמה וכתב לה. ברגע שאתה אומר שזה כתוב בתורת כלל, לאף אחד מהזוגות אין שטר בפני עצמו. איך אתה יכול לבוא ולגרש? הרי התורה אומרת וכתב לה. עונה הגמרא, דהדר כתב, פלוני גירש פלונית, ופלוני גירש פלונית. אתה יודע מה מדובר? קודם כל זה כתוב בצורת כלל, וזה מגלה לנו שהעדים שחתמו למטה חתמו על הכל בבת אחת. כי הרי יש פה חמישה אנשים וחמש נשים. אבל מכיוון שהתורה אמרה וכתב לה, אז חזרנו לאחר שאפה ככלל ופרט כל זוג לעצמו, ואף כל אחת מקבלת את ה"וכתב לה", והיא מגורשת. אמר לרבינה לרב אשי, לא מעניין. ומתי נייר בגט מעניין? אם היא לא תרצה להחזיר אותו, אנחנו נהיה בבעיה. לא יודע.
היא
לא מתגרשת בנייר, מגרשת בגט, בחלק שכתוב על שמה. לא מפריע. כתובה זה תנאי ביידין. כבר אמרנו שבעצם לא צריך את הגט בשביל להוציא כתובה. מה שיכול להיות אם יצטרכו שובר או לא יצטרכו שובר, זה כבר סוגיה בפני עצמה. אבל את הנייר אני, ברגע שאישה גרושה וידוע לי שהבעל עדיין לא שילם את הכתובה, אז תמיד הוא חייב כתובה, גם אם היא לא מוציאה את כתובתה.
זה לא נחשב גט אחד?
התשובה היא לא, התשובה היא לא, כי כשהתורה אומרת וכתב לה, הפשט הוא שצריך לייחד לה תופס, ולה מיוחד פה תופס, איפה? בחלק השני שכתוב כל אחד פלוני גירש פלונית. היה לי אבל בעיה נוספת, מי אומר שהעדים חתמו על הכל? זה החלק של הכלל. מדויק, מדויק. שואלת הגמרא, אתה באמת בטוח שצריך שלכל אחת יהיה גט בפני עצמו? אמר לרבינה לרבשי, ומה ישנה מהד אתני, אבל עמדנו הרי בברייתא, הכותב כל נכסיו לשני עבדיו קנו משחררים זה את זה. הגמרא הבינה שמדובר בכזה מקרה, בן אדם בא לשני עבדים כנענים שלו ונותן להם נייר בבת אחת, נייר בבת אחת, אותו נייר, ובנייר הזה כתוב שהוא משחרר את א' וב', ועל ידי זה שניהם משתחררים בבת אחת, כך שלמעשה כל אחד קונה את עצמו ואת חברו, חצי שלו וחצי חציו, עבד חציו בן חורים, וכל אחד ישחרר את החצי עבד שבידו של חברו, ואז יש לנו פה שני עבדים משוחררים, אבל זה נעשה בתופס בנייר אחד, והרי וכתב לה ספר קריטות, ונאמר אצל אותה שפחה או חופשה לא ניתן לה, ויש לנו גזרה שווה לה לה מאישה, את אותם דינים שנאמר לגבי אישה נאמר גם בשחרורי עבדים. איך אפשר לשחרר ככה עבד? הרי יש פה רק וכתב לה, וכאן יש לנו נייר אחד לשניים. אומרת הגמרא, ולבוקים לה בשני שטרות, מה אתה רוצה? שמה באמת מדובר שבבת אחת, ברגע אחד, כי הרי אם אחד יוקדם לחברו, אז העבד שהוקדם זכה בכל הנכסים, כולל אותו עבד המדובר. אבל אם הוא נתן לשניהם בבת אחת לתוך ידם והקנה להם ברגע אחד, אז ממילא זה קנה עצמו וחצי חברו, וזה קנה עצמו וחצי חברו, משחררים זה את זה, אבל בנייר אחד, בגט אחד, בתופס אחד, אי אפשר לבוא ולהוציא שניים. לא רוצה כל כך להתעכב, כי יש לי פה גמרא אחרי זה, אבל מה השאלה? זאת אומרת, מה הבעיה? מה אתה רוצה שיהיה? כיוון שיש פה חצי מהנכסים. חצי מהנכסים. כן, כן. זה המקרה. הכותב כל נכסיו לשני. אומרת הגמרא, תניא קבתי דריש לקיש, תניא קבתי דרבי יוחנן. יש לנו ברייתא שמסייעת את התפיסה של ריש לקיש בכלל ותופס, ויש ברייתא שמסייעת את רבי יוחנן. תניא קבתי דרבי יוחנן, חמישה שכתבו בתוך הגט, איש פלוני מגרש פלונית, ופלוני מגרש פלונית, ופלוני פלונית, וזמן אחד לכולן, והעדים מלמטה כולם כשרים, ולכן ותינתן לכל אחת ואחת והיא מתגרשת בו. אבל זמן לכל אחד ואחד, והעדים מלמטה, עת שהעדים נקראים עמו, כשר. ממש דברי רבי יוחנן. רבי יהודה בן בתירא חולק ואומר שגם אם יש זמן אחד, זמן לכל אחד ואחד, אם יש רווח ביניהם, פפול. ואם לאו, כשר. למה? שאין זמן מפסיק. רבי יהודה בן בתירא אומר, לא, זמן לבד זה לא הפסק, זה עדיין הוכחה שהעדים חתמו על הכל. רווח זה אפק, נקודה. אבל תחילת הברייתא הן, הן דברי רבי יוחנן. תניא קבתי דריש לקיש, מצאנו גם ברייתא כמו ריש לקיש. חמישה שכתבו כלל בתוך הגט. אנו, פלוני ופלוני, גירשנו רשותינו פלונית ופלונית, חמישה זכרים וחמש נשים. ואחר כך נכתב בנוסף, כדי שלא יהיה שתי נשים בגט אחד, פלוני גירש פלונית ופלוני גירש פלונית, וזמן אחד לכולן, זה תוספת שלא פגשנו, וזמן אחד לכולן, והעדים מלמטה כולן קשרים ותינתן לכל אחת ואחת, אבל זמן לכל אחד ואחד, ורווח לכל אחד ואחד בין השמות, והעדים מלמטה, עד שהעדים נקראים עמו כשר, רמר אומר אף על פי שאין רווח ביניהם, פפול שהזמן מפסיקה נקודה. שואלת הגמרא בריש לקיש, מהי עירייה זמן לכל אחד ואחד? משמע שמה החיסרון? כי יש זמן לכל אחד ואחד. האמר זמן אחד לכולן, למה תופס אבה? הרי לפי ריש לקיש כל זמן שאני לא כותב פלוני ופלוני, ירשנו לשותינו פלונית ופלונית, אז זה נחשב עדיין בגדר תופס. אז למה אתה צריך לספר לי שיש זמן לכל אחד ואחד? עבור, יש זמן אחד. עונה הגמרא, הנמילי חדלו ערבינו מעיקר, מתי אני אומר באמת? שתופס לריש לקיש פוסל, היחדלו ערבינו מעיקר, שלא כתוב למעלה, אני פלוני פלוני ופלוני גירשנו לשותינו פלונית ולפלונית. אבל החד ערבינו מעיקרה, אי פליג לאוזמן, אין זה פוסל. אי לא פליג לאוזמן, לא. ואז באמת, כיוון שערבינו מלמעלה, איננו פוסל, אומר את המשנה. המשנה שלנו היא משנה שצריכה הסבר, מעבר למשנה רגילה. לרגע אני מבקש להתעלם מרשי במקום, כי מי שיקרא רשי בתוך ההסבר שלנו לא ימצא את הדברים, על אף שכשנגיע לעמוד ב' אנחנו נהיה מוכרחים להסביר כמו רשי, ועד רבה אף תוספות יהפך לנו לקושייה. אבל כרגע אנחנו קוראים משנה ומשתדלים להסביר לאט לאט. שני גיטין שכתבן זה בצד זה. המקרה שעומד לפנינו, שני גיטין שנראים כמו שני עמודות לפנינו בגמרא. גט אחד ימין, גט אחד מצד שמאל. כל הנוסח נכתב כדת וכדין, נשמע כפי המתבקש. ושניים עדים עבריים באים מתחת זה לתחת זה, ושניים עדים יוונים באים מתחת זה לתחת זה. עת שהעדים הראשונים נקראים ממו, כאשר נקודה. עד יווני זה כמובן עד יהודי, רק הוא גר ביוון, והפירוש הוא כזה. באופן נורמל בארץ ישראל, כשאדם חותם על נייר, הוא חותם מימין לשמאל. הווה אומר שאם אני רואה שטר שחתום ראובן בן יעקב עד, אז אני יודע שאיך קוראים לעד? ראובן. יעקב זה שם האבא. אם מופיע אצלנו עד שחתומים עליו יהודי יווני וכתוב ראובן בן יעקב עד, אז זה ראובן בן, דהיינו ראובן, הבן הוא יעקב, ההפך מהצורה, משמאל לימין. זאת אומרת שהעד זה יעקב והראובן זה אבא, ראובן שבנו יעקב. ככה פשטות לומדים רוב רובם של הראשונים, אומנם בפירוש המשניות לרמב״ם בתוספות יום טוב שמה כתוב שכביכול כשזה ביוונית, אז כותבים בצורת לועף, דהיינו משמאל לימין ולא מימין לשמאל. אבל אנחנו מדברים כרגע כפי הנוסח שנמצא לפנינו בראשונים, שההבדל הוא האם קודם הוא חותם את שמו ואחרי זה את שם אביו, או קודם שם אביו ואחרי זה שמו. מה קרה בגט שלנו? בגט שלנו יש לנו גט מצד ימין וגט מצד שמאל. נמצאים לרוחב אחד. מלמטה חתומים לנו כרגע בהבנה ראשונה ראובן בן יעקב, אל תתפסו אותי עכשיו על השמות, שמעון בן יעקב, לוי בן יעקב ויהודה בן יעקב, כאשר השניים הראשונים הם ישראלים והשניים השניים הם יוונים. איפה החתימה נמצאת של הישראלים? על הגט הימני. זאת אומרת הם כתובים ראובן בן יעקב, אבל ראובן נמצא תחת ה שטר הימני ויעקב נמצא תחת השטר השמאלי, ולכן עת שעדיו נקראים עמו, דהיינו הגט הימני, זהו הגט שעליו יש חתימות והוא גט כשר, והגט השמאלי הוא נטול חתימות. האם מתחת יש יוונים, שבעצם ביוונים השני השמות שמתחת לגט השמאלי הם אלו העדים? המשנה לא ראה את זה. עת שהעדים הראשונים נקראים עמו כשר. הראשונים זה השניים הישראלים. אם היה מקרה הפוך שקודם היו חתומים היוונים ואחרי זה הישראלים, אז שנקראים עמו זה הגט השמאלי. זה אני לא יודע, אני אמרתי לא יודע, לא מבין. כרגע זה מה כתוב, אתה צודק, כרגע זה מה כתוב. ממשיכה המשנה ואומרת, אחרי אמרתי לאט לאט אבל זה יתבהר. עד אחד עברי ועד אחד יווני ועד אחד עברי ועד אחד יווני באים מתחת זה לתחת זה לפי הגרשה שלפנינו, שזה לא גרסת רש"י, כי לפי רש"י באים מתחת זה לתחת זה ומתחת זה לתחת זה, אבל אנחנו לא נמצאים שם. שניהם פסולים על פניו, וכך לומד תוספות בפיזיין עמוד ב', הציור כזה. ראובן בן יעקב זהו העד הישראלי, שמעון בן יעקב זה העד היווני, לוי בן יעקב זה העד הישראלי, יהודה בן יעקב זה העד היווני. נמצא שהשניים הראשונים לא חתומים זה תחת זה, כי ראובן בימני, יעקב בשמאלי. ראובן בימני אחרה למטה, זאת אומרת לוי בימני, אותה ראובן בימני, שמעון בשמאלי, לוי בימני וכולי. זה רק תמיד בן יעקב, היעקב שם המסר. אחרי למטה אל תספסו אותי רגע לשמות, רק כדי להקל בשמיעה. ולכן אנחנו באים ואומרים ששניהם פסולים, כי אין פה חתימה, אין פה חתימה. קודם לא התייחסנו ליוונים, אבל גם עכשיו כרגע אינני מתייחס ליוונים. היוונים בשבילי כרגע הם לא חתימה. איך? יש ביניהם מפריד. יש הפסקה. הפסקה הזאת היא כרגע. אני בעצמי לא יודע להסביר. אני קורא איתכם. כרגע אני רואה שזה העברית שכתובה בפנינו. כרגע. הגמרא מבררת. עוד מעט זה יהיה בהיר. הגמרא מבררת. על הדין הראשון במשנה, שני גיטין שכתבו זה בצד זה, ושניים עדים עבריים באים מזה, באים מתחת זה לתחת זה, ושניים עדים יוונים באים מתחת זה לתחת זה, עד שהעדים הראשונים נקראים עמו כשר, ולהתקשר היי ברובן, והי בבן יעקב עד. דהתנן, כי הרי יש לנו משנה בפיזיין עמוד ב', איש פלוני עד כשר. שואלת הגמרא, למה אני לא יכול לצאת מתוך הנחה שתחת הגט הימני חתם ראובן, ותחת העד השמאלי, תחת הגט השמאלי חתם יעקב, תחת העד הגט הימני חתם שמעון, ותחת הגט השמאלי, אני מתעלם מהיוונים, אין יוונים, יש ישראלים, אחד זה ראובן חתימה מצד ימין, ויעקב הוא החותם מצד שמאל. למה אין יעקב? מי אמר שבן יעקב זה לא חתימה עומדת בפני עצמה? זה שאלת הגמרא, איפה אתה רואה את זה?
איפה כתוב בן באמצע?
לא יודע, בלי כרגע בן, בלי בנים. ויוכשרו שניהם על ידי שני עדים ראשונים, ושאלת הגמרא. כתוב מפורש, היי ברובן, מצד ימין נמצא השם ראובן, והשני חתום בן יעקב, מי זה בן יעקב? גם ראובן. גם ראובן, אני יודע מי זה בן יעקב, אבל מה הבעיה להגיד שפה הוא חתום על הגט הימני ובנפרד הוא חתום על הגט השמאלי? אתה הבנת שזה ראובן בן יעקב חתימה אחת, טעות. ראובן זו חתימה אחת ובן יעקב זה חתימה נפרדת, שמעון זה חתימה אחת, בן יעקב זה חתימה נפרדת. נכון. אומרת הגמרא, דכתב ראובן בן עקמה ויעקב עד אבטרה. מדובר שלא כתוב ראובן ובן יעקב, כי אם היה כתוב ראובן ובן יעקב, אז בן יעקב וראובן בחתימה נפרדת, ואז באמת שני הגיטים היו קשרים. אבל מכיוון שכתוב ראובן בן תחת הגט הראשון ויעקב עד תחת הגט השני, אז אני יכול לקיים רק את הגט הימני. שואלת הגמרא, ולהתקשר היי בראובן בן ולהתקשר היי ביעקב עד, דאתנן איש פלוני עד כשר. אתה הבנת שצריך שיהיה השם שלו זה בן יעקב, לא? המשנה בהמשך תבהר לנו, פי זין עמוד ב', שאם אדם חוטב יעקב עד, זה גט כשר, ולא מדובר על אותו האיש. יש לנו חתימה אחת של ראובן בן, הוא לא סיפר לנו מי אבא שלו. מה הוא עושה? חתם על גט. אין מילה עד, אין עד, ראובן בן, לא כותב עד, ראובן בן. והצד השני, כשהוא כותב את השם שלו, הוא לא צריך לכתוב עד. כשהוא כותב יעקב, הוא כותב עד. יעקב עד? ינקלה. ינקלה המפורסם, מה הפירוש? למה לא? מי אמר לך? כן, מישהו חדש. יהודי אחר, נחמד ונעים. אומרת הגמרא, זה לא כתב עד, אתה צודק. אם היה כתוב באמת יעקב עד, אז הייתי, הרי אני לא יודע, לפני הגיע נייר. הנייר הזה אין פה עוררים, אם הבעל היה מערער, הכל טוב. זה לא קרה. מה הבעיה שלך לקבל את השטר? התשובה היא כי כתוב ראובן בן ויעקב. ויעקב, בלי המילה עד זה לא טוב. והיא בעת אימה, לעולם זה כתב עד וידינן בהחתימה, זה לאו דיעקב, אתה יודע מה הסיפור? אני רואה שהכתב יד של ראובן בן ויעקב עד זה אותה חתימה. אז ברור שזה לא שני אנשים שונים. אז אני מייחס את זה ראובן בן יעקב עד על הימני. ולכן רק עד שעדיו נקראים ממו כשר. אומרת אמא למה? ודילמה בשמה דאבו החתים. ראובן בן זה על החלק הימני. וברור שאותו ראובן בן הוא גם יעקב עד. רק פעם הוא חותם עם השם שלו על הגט הימני, ופעם הוא חותם עם השם של אבא שלו על הגט השמאלי. אומרת הגמרא, לא שוויק איני שמי וחתים שמה דאבוה. אדם לא עוזב את השם שלו וחותם בשם אמיו, כי אם היה כזה דבר, אתה צודק, אבל לא עושים את זה. אז מה כן מסתבר? שזה ראובן בן יעקב עד, חתימה אחת שמתייחסת לנייר הימני. אומרת הגמרא, ודילמה סימן השווי, נכון, לחתום בשם אבא שלו לא, אבל אולי יעקב עד זה הלוגו שלו, ככה הוא חותם. אתה רוצה הוכחה? דערב צעיר קורה, למדנו, רב היה חותם בצורה של דג, רב חנינה חרוטה ענף של דקל, רב חיסדא היה חותם סמך, רבו אישיה עין, רב ברבונה צייר מקוטה, תורן של ספינה.
אז לא צריך לכתוב שם, מספיק לצייר איזה קשקוש, שידוע שהוא שייך לבן אדם?
זה בעיה, כי למדנו את זה בדף למדוו. בדף למדוו הגמרא אמרה, שרק רב שהיה מפורסם, והגמרא שואלת איך התפרסם, הגמרא אומרת שהיה חותם על השטרות שהיה שולח, על הפסקי דינים, ואז זה הגיע בשאילתות וכו', אז אפשר לסמוך. אז באמת תוספות מתקשה בזה, נראה לי שזה מה שכאב לו. בתוספות דיבור מתחיל ודין מה השני. אף על גב דעתם באו להפקוק אל ישמעיו בדיסקי מעיקרה, כדי אמר בגד פשוט הוא בא שולח. הכה יש להכשיר אף על גב דלו אפקה בשטר מעיקרה, כיוון ששמו חתום תחת גט הראשון. מאיר הדיק. אומר תופעות, מתי אני צריך לדעת? שאין לי תפיסה מי מדובר, אז מה זה עובר לי שיש פה קשקוש? אבל ברגע שיופיע ראובן בן ויעקב עד, והלוגו שלו זה יעקב עד, אז אני יודע שזה מתייחס לראובן בן. אומרת הגמרא, לא חסיף איניש לשמויה לשמויה לשמה דאבוה סימנה. פעם אדם לא היה מעז לקחת את השם של אבא שלו ולהפוך את זה לקישוט שלו. הוא לא משתמש, הוא לא מוציא את השם שלו. הגמרא מספרת שהמוראים לא קראו לתלמידים בשם של אבא. תלמיד שהיה שמו כשם אביו, הוא לא הזכיר את השם שלו, כמו אביי רבונה שם. אומרת הגמרא, ולהתקשר היי בשני עדים עברים. נקודה, הבנתי. זאת אומרת, אני במצב כזה ששללתי את כל האפשרויות, ולכן רק בציור הזה שיש לי ראובן בן ויעקב עד וכולי, כפי המדובר, אז באמת אי אפשר לומר שזה מתייחס לשני הגיטים, אלא זה מתייחס לזה ששמו תחתיו, דיינו לגט הימני. אומרת הגמרא, אבל רגע, היו פה שניים עדים ישראלים ושניים יוונים, ולהתקשר היי בשני עדים עבריים, ולהתקשר היי בשני עדים יוונים, דתנן גט שכתבו עברית ועדיו יוונית אצלנו בדף, יוונית ועדיו עברית כשר. אומרת הגמרא, מה הבעיה? על הצד הימני חתומים ראובן בן יעקב עד, שמעון בן יעקב עד, ועל הגט השמאלי חתום יעקב בן, בפועל כתוב לנו לוי בן יעקב, על יעקב הבן של לוי ויעקב הבן של יהודה. אומרת הגמרא, וחיתה עם הקיוון דמופלג בשני שיטים? לא, תגיד לי מה הבעיה? שיש רווח, ושיש רווח, אני חושב שהעדים לא חתמו על השטר. ואמר חזקיה, מילה הוא בקרובים כשר, אם את הרווח הזה ממולא בעדים פסולים, אבל אין רווח, זה חתימה כשרה. ורשי גם כאב לו, אומר רשי, אל תתפלא, יש דין בסוכה שאם יש לי רווח בסוכה של שלושה טפחים, אם יש שלושה טפחים ופוסל, ואם היה שם הסכך פסול, אז בארבעה, זאת אומרת, עצם המציאות שיש ארבעה נות, זאת אומרת, עצם המציאות שיש שם הדבר פסול, זה כבר עוזר יותר מאשר אין כלום. אז אפילו שיש פה שמות מקולקלים, חתימות, אבל עצם העובדה שיש שמות, אז זה מונע את הקלקול. אומרת הגמרא, אתה צודק, אתה נזיר, שניהם כשרים, הבנת מצוין. אין דברי זעירי ששניהם כשרים, גם הגט הימני מכוח ראובן ושמעון הישראלים, וגם הגט השמאלי מכוח לוי ויהודה היוונים. אומרת הגמרא, ותנא דידן, רגע, אבל אצלנו במשנה לא כתוב עת שעדיו נקראים עמו כשר, דילמה גונדלית חתים וכולו אחד הוא דחתימי. אומרת הגמרא, כפי שרשי מסביר שגונדלית, הכוונה היא דבר כזה שלא כמנהגו. יכול להיות שבאמת המנהג ביוון זה שחותמים משמאל לימין ולא מימין לשמאל, אבל אפשר שהיווני הזה כשהוא חותם תחת חתימה של ישראלי, אז הוא שינה וחתם כמו הישראלי, ואז בפועל איפה כל החתימות נמצאים? על הגט הימני, את שעדיו עמו כשר ואת שעדיו עמו פחול. זה החשש שלי. כיוון גונדלית זה שלא כסדרו, שלא כתקנו, שלא כהרגלו, אז פה יכול להיות שיתפרו השמות, לכן אני לא יכול להכשיר. אומרת הגמרא, למדנו במשנה עד אחד עברי ועד אחד יווני, ולהתקשר היי בעד אחד עברי ועד אחד יווני, והי בעד אחד עברי ועד אחד יווני, דעתנן עד אחד עברי ועד אחד יווני כשר. לפי רש"י, לפי תופות, שזה הציור שציירנו במשנה, אנחנו הסברנו שהמקרה היה כזה, כתוב שורה אחת ישראלי, שורה אחת יווני, שורה אחת ישראלי, שורה אחת יווני. מהי שאלת הגמרא? בוא ונכשיר את זה בעד אחד ישראלי ועד אחד יווני, זה לא שייך. הישראלי חתום ראובן בן יעקב, אז איפה הוא חתום? על הצד הימני. היווני איפה חתום? שמעון בן יעקב, על הצד השמאלי. יעקב אבא, שמעון הבן. אז מה שאלת אותי? זאת אומרת, יעקב הבן, שמעון אבא. אז מה השאלה של הגמרא? זה הקושייה האדירה שיש לרשי, שהוא לא יכול לקבל את ההסבר הפשוט שלכאורה נראה כמו תופעות. יש כאן מהרש"א. במהרש"א בדף עין ב' בדפים שלנו, המהרש"א מביא ציורים של הגט. זה לא קריטי, כיוון שיש לנו את הציור ברשי בעמוד א', אבל המהרש"א מצייר מצד שמאל, זה הציור של תופעות, ולכן לפי הבנת התופעות מאוד קשה להבין מה הגמרא שואלת. הוא מביא ציור אחד בכך וכך לירח וכולי, זה גט א', ומהצד השני זה הגט השני, הימני והשמאלי. איך חתום ראובן בן יעקב עברי, שמעון בן שאול יווני? אז מי זה העד? שאול. ומי זה העד העברי? ראובן. אז מהי שאלת הגמרא? זה הברוך הגדול. אתה לא יכול לחשוש ועל פי זה להכשיר. פקר, אם אתה חושש אתה יכול להגיד שיש לך בעיה, אבל לגרוב ולהגיד בוודאות שזה יהיה גט כשר? ותשובת הגמרא, אגב, מהי תשובת הגמרא? אומרת הגמרא על זה, רק נשאר עם המהרש"א לרגע, אומרת הגמרא, אתה נזירי, שניהם כשרים. איך זירי באמת מכשיר את זה? אם הוא היה אומר לי שזירי מכשיר משני הישראלים עם שני היוונים, הבנתי, החרשתי, אבל זה לא מה שכתוב. אני מכשיר על סמך ישראלי ויווני, ישראלי ויווני, זה בלתי אפשרי. זה הבעיה הגדולה שעמדה לפני רש"י, שלכן על אף שהיה הכי קל להסביר כמו תוספות, זה לא מתחיל. תוספות יש לו תירוץ. ולכן המהרש"א בצד ימין מביא את הרש"י, ורש"י אצלנו, אפשר גם בדף פ"ז עמוד א', יש גט נוסח רש"י, שכשקראנו את המשנה ביקשנו להתעלם ממנו. אבל זה הגט לפי רש"י. לפי הרש"י הגט מופיע ככה. אם אני מסתכל בצד של רש"י אצלנו בדף, בפ"ז שיש לפני כולם, אומר רש"י, בכך לירח, בכך לירח, זה שני גיטים, ימני ושמאלי. ואיך זה חתום? ראובן בן יעקב עברי, אז מי זה העד? ראובן. מי זה אבא שלו? יעקב. איפה מופיעה החתימה הבאה? תחת הגט השמאלי מופיע יוסף יווני בן שמעון. אז מי זה החותם? שמעון. הרי אמרנו שביווני זה הפוך, חותמים משמאל לימין. שואלת הגמרא, ולהתקשר היי בעד עברי ועד יווני, ואחרי זה מופיע כהת עברי והעד בן לוי יחציאל בן נפתלי נפתלי ועד, אז בוא נכשיר את השמאלי בישראלי וביווני. מאיר הדיק שאלת הגמרא, לכן רש"י צריך לצייר איזה ציור מאוד מוזר, אבל זה ההכרח כדי להבין את דברי הגמרא. אבל רש"י אומר זה הפשט במשנה, חייב להיות. עוד פעם, אתה אוכל את הרש"י או לא? בעברי מימין לשמאל, ביווני משמאל לימין. אז ראובן ושימון זה העדים, וכהת ונפתלי זה העדים. עונה הגמרא, תני זירי, שניהם קשרים, אין לכן עמי. נו, אז מה תשובת הגמרא? אבל זה תנא דידן, אבל אצלנו זה לא מופיע ככה. מה? קראו אותו מה כתוב. לא. אנחנו, כדי שתדע על מה מדובר, כהת בן לוי זה הישראלי, ויחציאל בן נפתלי זה היווני. תכניס לך את העברי והיווני בסוגריים, ורק לברר לי על מה מדובר, שתדע. ואם כתוב יווני, מה אכפת לך? אגב, אומרת הגמרא תשובה, נו, ותנא דידן שאומר שניהם פסולים, דילמה גונדלית חתים ותלת אחד וחד אחד. אומרת הגמרא, תדע איפה הברוך שלי? אולי אחד מהיוונים שינה את הנוסח המקובל, ואז ממילא ראובן בן יעקב עברי, ראובן הוא העד, יוסף יווני בן שמעון, יוסף זה הרעד, ובן שמעון זה האבא שלו באמת.
למה שאני רואה שישראלי
יש... לא, כי הישראלי לא משנה, כי הנוסח המקובל זה ודאי בקצורה הישראלית. היווני כשהוא חותם ביוון ככה הוא חותם ודאי משמאל לימין, כשהוא בא ליד ישראלי יכול להיות שהוא השתווה לנוסח המקובל בירושלים, סתם לצורך הדוגמה. ולכן אומרת הגמרא, אתה אף אחד לא יכול להכשיר, כי בכל אחד יכול להיות תורטית זה שלושה ואחד, אבל אתה לא יודע מי זה השלושה ואחד. לכן אני אומר ששני הגיטים האלה תפולים.